גדולה. ובפרק הזה אנחנו נדבר על נטפליקס. בערך שבועיים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, נטפליקס פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של שנת 2022, והאמת שהתוצאות על הפנים. בפעם הראשונה בהיסטוריה, נטפליקס מדווחת על ירידה במספר המנויים המשלמים, בניגוד לתחזיות המוקדמות שצפו המשך עלייה כמו ברבעונים שהיו לפני כן. החברה גם מפרסמת תחזית שלילית, לפי הירידה במספר מנויים תימשך גם בהמשך השנה, והמניה של נטפליקס מגיבה בירידה סופר אגרסיבית, משהו כמו 35% ביום אחד, וגם בימים שלאחר מכן הירידות ממשיכות וממשיכות. בקיצור, עשרות מיליארדי דולרים נמחקו מהשווי של החברה. אביעד ואני חשבנו שזאת תהיה הזדמנות מצוינת להסתכל על התמונה הגדולה. איך נטפליקס הגיע למצב הזה, מה קרה לה ומה יכול לקרות לה בעתיד? יאללה, בואו נתחיל.
התמונה הגדולה בטק 12 בחסות
Welcome to the future of tech. Look up our careers at Amdocs. Make it amazing.
אלה ניר, מה המצב?
מה העניינים אביעד?
אצלנו הכל מצוין. תשמע, אי אפשר לעשות את הפרק של היום מבלי לדבר על מה שקורה בשבועות האחרונים, עזוב בשוק ההון, בעולם. אינפלציה, מיתון, מחירי נכסים יורדים, מניות, מדדים, קריפטו, אין משהו שלא נפגע. אז מה יהיה?
תשמע, האמת, אני מרגיש שאנחנו כאילו המילניאלס, הצרות רק רוטפות אותנו. כאילו לא משנה, תמיד יש איזשהו משבר כלכלי ש... מעיב על הסיפור של האנשים בדור שלנו. תשמע, יש אינפלציות בארץ, זאת יחסית מתון כזה, 3-4% בשנה, מה שאני רואה בארצות הברית, מגיעים לקצב של 8% בשנה, שזה פסיכי לגמרי.
לגמרי, עכשיו, סתם איזה אנקדוטה מעניינת, נגיד למאזינים שלנו ממש בקצרה, שהתחלתי עבודה חדשה, אולי נרחיב על זה באחד הפרקים בהמשך,
What?
אבל... כן, מה שרציתי להגיד זה שהתחלתי לדבר, אתה יודע, עשיתי כל מיני one on ones עם האנשים בעבודה, והמשבר של 2008-2009, עלה בכמה וכמה שיחות כטריגר שהביא אנשים שבערך בגיל שלנו, אבל פשוט בארצות הברית הם אנשים שבדיוק יצאו לשוק העבודה בשנים האלה, הביאו אותם לקבל החלטות אחרות, הביאו אותם לשנות, אתה יודע, מישהו שלמד ביזנס, סיים קולג', מספר לי ב-2008-2009, הלכתי לפייננס, זה היה זמן גרוע להתחיל בפייננס, איכשהו מצאתי את עצמי בסיילס, בטק, ומשם אני רק בסיילס. מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו הישראלים, פחות או יותר בשכבת גיל, אתה יודע, שלי ושלך, כן, אפשר להגיד, גילאי 35, 36 ככה, לא חווינו באמת את המשבר או את המיתון האחרון. זה בעצם הפעם הראשונה שהדור שלנו חווה אותו, וזה מעניין, זה מעניין לראות איך אנחנו מגיבים לזה, איך אנשים צעירים מאיתנו מגיבים לזה, ופתאום, אתה יודע, אני גם קורא ושומע בכל מיני פודקאסטים, אנשים שכבר חוו משבר או שניים, אומרים, הנה, אמרנו לכם, ככה זה מרגיש.
תראה, אני זוכר שהייתי ילד, בגיל תיכון כזה בארץ, היה מין משבר כזה בשנת 2002. אף אחד לא זוכר את זה, זה היה מין משבר כזה שנמחק לאנשים מהזיכרון הקולקטיבי. אבל אני חושב שבמשבר הזה יש סיכוי שהוא קצת שונה מהמשברים הקודמים, כי באמת יש בו אינפלציה, והאינפלציה היא כזו ממש ממש משנה את הדינמיקה ואת הסיטואציה. בוא, נקווה שיהיה בסדר. אגב, אני אומר כאן איזשהו פתח סוגריים למאזינים. אני מת לעשות פרק על המקום העבודה החדש של אביעד. אם אתם רוצים לשמוע את זה, וזה לא כאילו נראה שמה לכם מופרך שנעשה את זה, אז תגידו, כן, כן, רוצים לשמוע, אבל אם לא, אז אנחנו נמשיך הלאה, ורק נדבר על החברות שגם ככה תכנן.
כנראה שלא נעשה את זה, אבל אוקיי, מעולה.
טוב, רגע, אז רק לפני שנתחיל, בואו רק נגיד איזשהו דיסקליימר, שאגב, עוד הערה, אני פשוט שונא את הדיסקליימר הזה, ואני מרגיש שאנחנו חייבים לומר אותו, בגלל שזה מין רגולציה ולחץ חברתי ולא יודע מה, אבל הפודקאסט הזה הוא לא המלצת השקעה. אנחנו ממש ממש אל תקבלו החלטות להשקיע בשוק ההון על בסיס הפודקאסט הזה, אנחנו גם לא אומרים אם לקנות או למכור, ויכול להיות שאתם תקשיבו לו כמה חודשים אחרי שנקליט, אז יכול להיות שהמידע לא יהיה הכי רלוונטי, תסתכלו על זה כאיזושהי דרך להשערה, ולהעביר את הזמן, בידור, לא המלצת השקעה.
נכון, אני רק אגיד משהו נוסף, בהמון מהפרקים שלנו אנחנו מזכירים את מחירי המניות, מה המניה עשתה, וגם היום נזכיר מה המניה שנטפליקס עשתה, רק מזכירים, הניתוח שלנו קודם כל מתמקד במה שקורה בנותק משוק ההון, בעסק של החברה, באסטרטגיה שלה, וגם היום אנחנו נדבר על נטפליקס בדיוק בהקשר הזה. זהו, סיימנו את הדיסקליימר, בואו נתחיל בפרק.
בואו נדבר על מה הולכת בפרק, בסדר? אנחנו נתחיל ממש בקטנה, כזה נדבר על ההיסטוריה של נטפליקס. נטפליקס, בניגוד להרבה חברות, עברה כל מיני גלגולים ושינויים די מהותיים בצורה שהביזנס פועל. אנחנו נדקור כזה את הנקודות ואת התחנות המרכזיות בדרך. גם בגלל שחשוב כזה להכיר את התמונה הגדולה, אבל גם כי אנחנו חושבים שיש בזה משהו נורא נורא יסודי, בצורה שבה צריך להבין את נטפליקס כחברה, את ה-DNA שלה. אחר כך נגיע לדרמה הגדולה, וזה בעצם לעשות זום אין על השנה וחצי, שנתיים האחרונות, מה קרה לה בקורונה, מה קרה עם התחרות, את הבעייתיות שנטפליקס נתקלה בה, ובאמת המכה שהיא חוטפת בחודשים האחרונים, ואז נסיים את הפרק ונשאל את עצמנו מה נטפליקס, יכולה לעשות, הייתה אמורה לעשות, כדי לצאת מהסיפור הזה, נעשה על עוד קצת השערות, ולחשוב מחשבות על העתיד, זה נראה לי מה שאני אנסה לעשות. נשמע טוב?
נשמע מצוין, יאללה בוא נתחיל.
אז בוא נתחיל ככה, תראו, נטפליקס, למי שלא יודע, היא חברה די ותיקה, נוסדה בשנת 1997, לפני בועת ה.com, ובעצם בפאזה הראשונה שלה, היא חברה שהסתכלה בעצם על עולם ה-home entertainment, על מי שאז שלטה בשוק בלוקבאסטר, ועל ספריות וידאומטים כאלה, שהזכירו דיסקים של DVD או קלטות וידאו, ונטפליקס הייתה לה איזושהי, הפרמס שלה היה משהו מאוד מאוד שונה מה שעושה היום, היא אמרה, במקום שיהיו חנויות, אנחנו, יהיו לנו מרכזים אזוריים כאלה, שבהם אנחנו נשמור את כל הדיסקים, DVDs, של סרטים או סרטים אהובים, ואנשים יכולים להיכנס לאינטרנט, להגיד מה הם רוצים, לשלם, ואנחנו נשלח בדואר את הדיסק DVD עד לבית הלקוח, הלקוח יצפה בסדרה או בסרט, ואז יחזיר לנו את הדיסק בדואר. רק כזה מגיע עם מעטפה כפולה, היית מוציא, מכניס למעטפה כשאתה מסיים ומחזיר לדואר. זה היה נטפליקס. לתקופה אגב לא קצרה, משהו כמו 9 שנים.
נכון, ומה שמעניין זה שהזמן הזה בהיסטוריה שנטפליקס מתחילה לפעול, זה בדיוק מתחיל עם כל העלייה של כל חברות הדוט קום, כן, אנחנו מדברים פה על סוף שנות ה-90, אי-קומרס מתחיל, חברה בשם אמזון פתאום מתחילה למכור ספרים על גבי האינטרנט, וגם נטפליקס שהיא מתחילה את כל הסיפור הזה של בעצם המציאה קטגוריה, כן, אתה הולך לצפות בסרטי DVD, קודם כל באמצעות סאבסקריפשן, כן? יש כמה דברים שבעצם אפשרו את זה, שזה קודם כל האפשרות שלך לבחור מה אתה רוצה לראות מבלי לבקר בחנות, אז אתה נכנס לאתר אינטרנט ובוחר את זה, וגם אתה נותן פרטי אשראי, ויש לך חיוב קבוע כל חודש שיורד לך מפרטי אשראי, ואת כל הדברים האלה, נטפליקס היא הייתה די חלוצה בתחום, די ממציאה פה קטגוריה.
כן, והאמת שזה די מעניין, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים כזה על הטיימינג שבו חברות נולדות, אז אני חושב שבפאזה הראשונה, הטיימינג של נטפליקס הוא כזה, יש דבר כזה שנקרא אינטרנט, אנשים מתחילים להשתמש בו, ואנחנו נעשה את הבלוקבאסטר רק של האינטרנט. אז במקום ללכת לחנות, אתה נכנס לאתר ואתה בוחר מה אתה עושה, אבל עדיין השירות הוא לשלוח DVD, כי זה מה שהיה. אגב, עוד דבר מעניין שככה כבר התחיל באותם ימים, זה שנטפליקס מפתחת את השריר של לדעת מה הדיסק, מה הסדרה, מה הסרט שהכי סביר שלקוח ספציפי ירצה לראות בפעם הבאה שהוא יבקר משהו לראות מנטפליקס. זאת אומרת, בוא נגיד, הגרסה הכי בוסרית של האלגוריתם ההמלצות, מתחיל אז, כבר בימים ההם, שנטפליקס מנסה לנבא מה יהיה הדיסק הבא שהלקוח ירצה לראות.
זה מזכיר לי שלקחתי קורס כזה של Machine Learning for Dummies, אתה יודע, לאנשי ביזנס כאלה, כשעשיתי את ה-MBA פה בארצות הברית, ובקורס הזה זה אחד מהתחרויות הכי מפורסמות שמספרים עליהן בהקשר של העלייה של Machine Learning, זה תחרות שנטפליקס ארגנה, בעצם פתחה איזושהי תחרות, אמרה תעזרו לנו לשפר את אלגוריתם ההמלצות שלנו, ואני בטוח שרבים מהמאזינים שלנו שהם ככה מומחים במשין לרנינג ו-AI ידעו בדיוק על מה אני מדבר, בטח ידעו גם לתקן אותי, אבל כן, נטפליקס לגמרי שמה את האלמנט הטכני, כן, של האלגוריתמיקה ומנוע ההמלצות, במרכז בשלב מאוד מאוד מוקדם בחיים שלה, מה שגם ישלם לה דיבידנדים גדולים בהמשך.
אוקיי, מצוין. אז זו הייתה הפאזה הראשונה בחיים של נטפליקס. בערך 10 שנים, 9 שנים אחר כך, נטפליקס מתחילה את הפאזה השנייה של החיים שלה, וזה שינוי שהוא 180 מעלות, החברה פשוט עושה משהו חדש לגמרי, ובעצם מתחילה לעשות סטרימינג בארצות הברית, היא משיקה שירות שאומר, במקום להיכנס לאינטרנט ולבחור איזה דיסק DVD לשלוח, בואו פשוט תבחר, ואנחנו נעשה סטרימינג, זאת אומרת, נשדר על גבי האינטרנט את התוכן שאותו אתה רוצה לראות. היום זה נשמע נורא נורא obvious, כן, אני מרגיש שצריך, לא צריך להסביר מה זה סטרימינג, כן, אבל זה די ברור. וב-2007 היא בעצם יוצאת עם השירות הזה בארצות הברית, וזו שירות שהוא מגדיר לחלוטין מחדש את עולם הבידור, האינטרטיימנט, של איך אנשים צופים בסדרות. כי פתאום יש ספרייה אינסופית של תוכן שהזמינה on demand, מנוע המלצות כזה הולך ומשתכלל לייב, ובעצם כל תרבות הבינג' מתאפשרת, כי אני פתאום יכול לצפות בפרק אחרי פרק אחרי פרק אחרי פרק, ואני לא תלוי בשום שרשרת לוגיסטית בתוך התהליך הזה.
אני חושב שמה שחשוב פה זה מילת המפתח היא on demand, כי לצפות בווידאו באינטרנט זה לא היה משהו חדש ולא היה משהו שנטפליקס המציאה, אבל ההתקדמות הטכנולוגית שקרתה באמצע שנות ה-2000 אפשרה לנטפליקס בעצם להתחרות בפעם הראשונה, לא מול אתרים פיראטיים, כן, שהיית מחכה ומוריד איזשהו וידאו בגודל של איזה ג'יגה או שתיים, והיית, זה היה משביט אותך לאיזה כמה שעות עד שהוידאו הזה היה מוכן. פעם ראשונה שאתה באמת יכול לפתוח משהו, ובמקום לצפות בטלוויזיה, יש לך עכשיו משהו שמועבר לך בסטרימינג, לייב, מתי שאתה רוצה, והדבר הזה הוא דרמטי, כי נטפליקס, מה שהיא עושה, היא מתחילה להתחרות בטלוויזיה הלינארית, במקום שאתה עכשיו תפתח ותשלם לכבלים, כן, פתאום יש לך את נטפליקס, וכל המגמה שמה שאנחנו היום מכירים כ... קורד קאטינג, כן, בעצם להתנתק מה, טלוויזיה, להתנתק מהכבלים שאתה משלם להם, התחילה בזכות ההתקדמויות הטכנולוגיות שנטפליקס הובילה, עם שירות הסטרימינג הזה.
כן, עכשיו אתה יודע, יש משהו שכזה, נראה שכבר חלפה תקופת ההתיישנות, אז אפשר להודות בזה, אנשים בגיל שלי ושלך, כשאנחנו היינו בתיכון, בראשית שנות ה-2000, אז היינו בעיקר מורידים סרטים מהאינטרנט באיזשהו שלב, היה כזה קאזה נדמה לי, או אם יהיו לו כל מיני תוכנות כאלה, שהיית מתחבר ומוריד סדרות וסרטים וכזה, ככה היית צופה בטלוויזיה, ובעצם נטפליקס, לא רק שהיא בנתה את תשתית הסטרימינג, היא גם בנתה את התשתית החוקית, בעצם היא קנתה את כל זכויות הסטרימינג, מכל ספקיות התוכן הגדולות, ובעצם יצרה ספרייה שהיא קרוס נטוורק, כאילו יכלת לצפות בתכנים מכל מיני אולפני הפקות ונטוורקס שונים שיצרו תוכן, והכל זמין, וזה בעצם הפך להיות הסטנדרט של סטרימינג, ויצר את הקטגוריה, הוביל אותה, שלטה בה. אני חושב שהדבר האחרון שרוצה לציין פה, בהקשר של הפאזה הזו, הפאזה השנייה, זה התזמון של נטפליקס במהלך הזה. זאת אומרת, אמרנו בפאזה הראשונה, התזמון, ה-why now, מתחיל להיות אינטרנט, ואז בוא תבחר סרט באינטרנט, ונשלח לך אותו בדואר. בפאזה השנייה, כשבעצם עולה הסטרימינג, זה בעצם קורה שנה אחת בלבד, אחרי שאמזון משיקה את AWS. ובעצם נטפליקס היא אחד מהעסקים הראשונים בעולם, שבנויים על AWS, משתמשים ב-AWS כתשתית, לסטרימינג. ובעצם עד היום נטפליקס היא אחד מהלקוחות הכי גדולים של AWS, ובעצם נטפליקס מבינה משהו שבכלל לא קשור לצרכן. כאילו, הצרכן, הדבר האחרון שמעניין אותו זה מחשוב ענן והדברים האלה, אבל נטפליקס מבינה שיש איזושהי התקדמות טכנולוגית שהיום, או שב-2007 אפשר לנצל אותה לפעם הראשונה כדי לאפשר שירותי סטרימינג. וזה היה משהו מאוד מאוד חזק.
אני חושב שגם נטפליקס וגם ספוטיפיי בהקשר הזה יש מין המשותף, כאילו גם ביצירה של מודל עסקי שמבוסס על לייסנסינג של תוכן ותשלום על, במקרה של ספוטיפיי, זכויות יוצרים לחברות תקליטים, חברות המוזיקה, ובנטפליקס לייסנסינג של, שוב, בשלב הראשון, לייסנסינג של קונטנט קיים, מאולפני הוליווד, כן, עם NBC, CBS, כל מיני חברות הפקה כאלה ואחרות. אני חושב שעוד דבר שדומה זה בעצם החינוך של הצרכן, כן, יצירת קטגוריה חדשה ב-B2C, שמרגילה אותנו, הרגילה אותנו למעשה לסטנדרטים מאוד מאוד ברורים, כן, היום אם אתה עכשיו תצפה באיזשהו שירות סטרימינג שהוא לא נטפליקס, והווידאו יקרתיע לך, וזה פתאום ייעצר לך, והחוויה לא תהיה חלקה, אתה תרגיש את זה מיד. אתה תרגיש את זה מיד. ואני חושב שפה הגדולה באמת במוצר של נטפליקס, היא עשתה הרבה דברים שהם, כמו שאתה אומר, הם שקופים לצרכן, כן, הרבה עבודה טכנית מאחורי הקלעים. בסופו של דבר, מה שהיא עשתה זה היא הצעידה את השוק קדימה בסטנדרטים הצרכנים שאנחנו רגילים לקבל, שאנחנו צורכים מהם תוכן באינטרנט.
יפה, אז אמרנו, נטפליקס עוד מהפאזה הראשונה ככה פיתחה את האלגוריתם הזה של ההמלצות, בפאזה השנייה בסטרימינג זה הפך להיות על ספידים, כי פתאום יש הרבה יותר דאטה פוינטס, ואתה יכול לראות מתי יוזר התחיל לראות איזושהי סדרה, מתי הוא הפסיק, מתי הוא חזר אליה, והאם הוא המשיך לפרק הבא, ובעצם נוצר המון המון דאטה שנטפליקס מבינה איך אפשר להשתמש בו, ואז מתחילה הפאזה השלישית. בעצם ב-2013 נטפליקס אומרת, רגע, אם אני יודעת כל כך טוב מה הלקוח ירצה לראות, אני יכולה גם לנסות להשתמש בדאטה הזה כדי לייצר את התוכן שהלקוח הכי ירצה לראות. ואז בעצם מתחילה פאזה שבהתחלה התחילה כזה בקטנה, אבל צברה תאוצה והגיעה לממדים ענקיים, שבערך מ-2013 נטפליקס מתחילה לא רק לעשות לייסנסינג לתוכן של אולפנים וחברות הפקה אחרות, אלא לייצר תוכן בעצמה. זה מתחיל עם House of Cards, עם בית הקלפים, בהתחלה היו לדעתי רק איזה שתי סדרות, לדעתי זה היה זה ו-Orange is the New Black, כתום זה שחור החדש, וכל שנה הולך ומתגבר, עד שהיום נטפליקס היא אחת מחברות ההפקה הכי גדולות בעולם.
כן, אני חושב שזה הרגע שבו הצרכן הישראלי, או לפחות השלב שאני שמעתי על נטפליקס, כדי בתור מישהו שהיה בישראל, סביב כל הסיפור הזה של, אתה יודע, של House of Cards, וזה בדיוק העניין, כן, התוכן הוא המלך, ברגע שיש לך איזה משהו שכולם מדברים עליו, אתה חייב לראות אותו, אם הוא קיים רק בנטפליקס, אז בשלב כזה או אחר, אתה יודע, אני חושב, בשלב הראשוני נטפליקס לא פעלו בארץ, אני חושב שזה היה עניין של שנה, שנתיים, עד שפתאום הם פתחו, אבל זה בדיוק הסיבה שתגרום אתה יודע, לגל החדש הזה של הצרכנים, לעשות מנוי לנטפליקס, כן? התוכן המקורי. מה שנטפליקס עושה, היא בעצם מרגילה את הצרכנים פה, שהיא זאתי שמשחררת תוכן באופן שוטף, כן? זאת אומרת, אתה לא צריך, אתה לא סומך על נטפליקס שתשיג את התוכן ממישהו אחר, ואז אתה בעצם תלוי בתוכן של HBO או דברים מהסוג הזה. היא עושה מעשה, מה שנקרא, מתחרה עם HBO ודיסני וכל אולפני הפקות התוכן מקור, ראש בראש, והיא בעצם קוראת את איזשהו הסכם עם הצרכנים. אתה תשלם לנו כל חודש מחיר מסוים, ותסמוך עלינו, אני סומך בעצם עכשיו על נטפליקס, שהיא תדע לשחרר כבר את הלהיט הבא. כן, היא עשתה את זה בהצלחה, אני מאמין שהיא תעשה את זה עוד בעתיד, אין לי סיבה עכשיו לבטל את המנוי, כי אני כל הזמן יודע שיש לי את הלהיט הבא שכולם הולכים לדבר עליו, באופק כבר, וכל הדבר הזה יוצר תופעה מאוד מאוד מעניינת שאין הרבה עסקים, שזה pricing power, שזה כוח תמחור, וכוח התמחור של נטפליקס הוא באמת אחד החריגים, הוא מאוד מאוד חריג כמובן לטובה, בעיקר בארצות הברית, רק להמחשה אני מסתכל פה על איזשהו גרף שמסתכל מ-2014 אמנם, אבל עליות המחירים של נטפליקס התחילו עוד לפני כן, אבל מ-2014 עד ינואר 19 אני סופר פה יותר מ-10 עליות מחירים, בהפרשים של כמה חודשים, חצי שנה, אני זוכר שקיבלתי כמה מיילים כאלה מנטפליקס של בגלל הערך שאנחנו נותנים לך, החלטנו להעלות לך את המחיר הסאבסקריפשן בעוד איזה חצי דולר או דולר, ואני ממש אוהב את הציטוט אגב של וורן באפט בהקשר של כוח תמחור, אני חושב שיש לו איזה משפט מאוד מפורסם, שהוא אומר, השיקול הכי חשוב מבחינתי שאני בא להעריך עסק, זה היכולת שלו להעלות מחירים מבלי לאבד נתח שוק או לאבד לקוחות, ואני חושב שמי שעשתה את זה באמת הכי טוב בשנים האחרונות, זו נטפליקס. מעלה כל הזמן מחירים, לקוחות פשוט מקבלים את זה, ואין הרבה נטישה.
אני חושב שדיברנו על זה עוד כשהקלטנו את הפרק על דיסני, הפרק הראשון שלנו בעונה אחת. נטפליקס הייתה איזה סוג של תופעת טבע בעולם. זאת אומרת, זה היה איזשהו שירות סאבסקריפשן, ואנשים כמונו שהסתכלו על הביזנס וניסו לנתח אותו, ראינו איזושהי מיני תופעת טבע כזו, של חברה שכל הזמן מעלה את המחירים, והלקוחות לא נוטשים אותה. וזה נחשב כזה לבנצ'מארק ולדוגמה הכי טובה. אני חושב שכשאתה יודע, עושים זום אאוט, ומנסים להבין את הסיטואציה העסקית, זה בעצם, נטפליקס פעלה הרבה מאוד זמן, בשוק שאין בו מתחרות מאוד מאוד גדולות, והפכה להיות סטנדרט, household name, שבעצם כל המעמד הביניים ומעלה באמריקה צופה, ואין ממש חלופות. ולכן כוח התמחור, שזה באמת היה עוד פעם $2, $4 בחודש, העלאות, לא היה סוף העולם, ובעצם לא הייתה ממש אלטרנטיבה להרבה מאוד אנשים, ולכן נטפליקס יכלה לעשות את זה. אנחנו חושבים שעוד מעט יכול להיות שהימים היפים האלה, אולי קצת מאחורי נטפליקס, ואנחנו נגיע לזה עוד רגע. אני רק רוצה שנדבר גם בשתי מילים על הפאזה הרביעית. אמרנו, היה לנו את הפאזה הראשונה, לשלוח דיסקים בדואר, פאזה שנייה, סטרימינג, פאזה שלישית, יצירת תוכן. באיזשהו שלב, בערך בשנים 2015-16, נטפליקס מבינה שיחסית היא כבשה את ארצות הברית, והגיעה למספר מנויים שכבר כמעט בכל household נטפליקס נמצאת, והיא לא יכולה להמשיך בצמיחה הפנומנלית שלה, בעצם כל מה שהיא יכולה לעשות בארצות הברית זה רק להעלות מחירים, וזה מה שהיא עשתה. ואז היא מסתכלת על שאר העולם ואומרת, אני עכשיו פניי מועדות לחבוש את כל העולם. ובעצם השלב, הפאזה הרביעית בקריירה של נטפליקס, בחייה, זה מהלך הגלובליזציה הגדול. אז זה גם לקחת את כל התכנים ולהתאים אותם לטריטוריות נוספות, טריטוריות אירופאיות, למזרח הרחוק, דרום אמריקה, שזה תרגום, דיבוב, התאמה של הפוסטרים כזה. אני יודע, אני מסתכל על נטפליקס בעברית, תשפטו אותי אם אתם רוצים, אבל אני רואה את כל הכרזות של הסדרות, של חברים ולא יודע מה, אני רואה את זה בעברית, כאילו הם ישבו ושינו את כל הכותרים שלהם, וכך הם עושים את זה בכל העולם, כי זו הייתה האסטרטגיה, המהלך היה לכבוש את כל העולם, אז אחד זה היה התאמה הזאת, שתיים, ייצרו גם המון תוכן שהוא תוכן גלובלי, בית הנייר, משחק הדיונון, פאודה ודברים כאלו, שבעצם לקחת מכל העולם ולהעביר לכל העולם, ובהתחלה נראה שהאסטרטגיה הזאת ממש ממש עובדת, נטפליקס מצליחה להגיע לקהלים חדשים וליצור עוד המון תוכן איכותי שעובר בין מדינות.
אני חושב שמה ששווה להזכיר בעניין של התוכן הגלובלי, זה שהמהלך המתבקש שאתה הולך ואתה מתרחב למדינות כמו אמריקה הלטינית ועודו, ואתה אומר, טוב, אני אתאים את השירות שלי למה שקורה שם, זאת אומרת, אני אתן דגש הרבה יותר על הפקות מקור אולי, כן? זאת אומרת, זה לא רק הממשק, אלא גם הפקות מקור. אני חושב שמה שמעניין, וזה מה שנטפליקס גילתה, אני חושב די במקרה, זה שההצלחות הכי גדולות שלה בשנים האחרונות, היו תוכן בינלאומי שהיא מכרה לקהל האמריקאי, ובהמשך אחר כך לקהל, בוא נגיד, הקהל המערבי, בוא נגיד ככה, כן? אם זה בית הנייר, כן? קאסה דה פאפל, אם זה משחקי הדיונון, ואני חושב שזה המהלך הגלובלי באמת הכי גדול אולי שנטפליקס עשתה, זה בעצם ליצור איזשהו תוכן ששפה היא לא במרכז, כן? אם בעבר, אתה יודע, התכנים, במיוחד האולפנים ההוליוודים, כן? השפה השלטת את האנגלית, ומכרו את הסרטים באנגלית לכל העולם. פה התוכן הוא מאוד מאוד מגוון. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד יפה שנטפליקס עשתה.
שמע, אני רוצה לשים רגע את המשקפיים הכי ורודים שאפשר, ולנסות לתאר את נטפליקס, אתה יודע, בתחילת הקורונה, בתור החברה שהכל שיחק לה והכל הולך לטוב. אוקיי? כי בתחילת הקורונה, אתם כולם זוכרים, היה סגר, אנשים היו תקועים בבית, לא יכולו ללכת כבר לבתי קולנוע, חדרי כושר, או כל מיני דברים, הם צריכים למצוא עצמם איזשהו בידור בזמן שהם נמצאים בבית, ואז הרבה אנשים בעצם הצטרפו לנטפליקס, ומספר המנויים בכל העולם, זו הרי זו הייתה מגיפה גלובלית, ונטפליקס בדיוק השלימה את מהלך ההתרחבות הגלובלית שלה, אז המספר המנויים בכל העולם עולה במקביל, נטפליקס לגמרי מספר אחת בקטגוריה, אין מתחרה באופק שעושה משהו שקשור בסטרימינג, הפקות התוכן שלה עובדות מצוין, זאת אומרת גם בכל טריטוריה, אבל גם ההפקות נודדות מטריטוריה אחת לטריטוריה שנייה, המניה שלה מרקיעה שחקים, וגם נדמה לי שנטפליקס בסוף כחברה הונפקה בשלב מאוד מאוד מוקדם, היא הונפקה עוד למעשה אפילו לפני שהתחילה את שירות הסטרימינג, זאת אומרת עוד בפאזה הראשונה של לשלוח דיסקים בדואר, והיא הפכה להיות חברת טכנולוגיה פרופר על אמת, בזמן שהיא הייתה חברה ציבורית, ולכן יש הרבה טבלאות, שבעצם מראות את המניות שהיה הכי משתלם להחזיק בהן לאורך השנים, ונטפליקס תמיד מככבת שם, כי היא באמת התחילה מכלום, כשהיא הונפקה, הייתה חברה שלא הייתה שווה המון בכלל, וכל השינויי פאזות האלה שהיא עשתה, היא עשתה אותם בתור חברה ציבורית, שזה אגב בכלל כאילו, הזיה שחברה ציבורית מצליחה להשתנות ככה, והמניה שלה פשוט מרקיעה שחקים ושוברת שיאים ועולה בטירוף וכאילו מהמרוויחות הגדולות של הקורונה, מלא משתמשים בכל העולם, אין תחרות, פרייסינג פאוור, סופר חזק, נטפליקס על הגל.
תקשיב, לא להאמין שזה היה רק לפני שנתיים, אבל בוא ניקח אותנו קצת אחורה, כן, ונזכר במה שקרה בסגרים הראשונים של ימי הקורונה ב-2020. אז שכולנו היינו סגורים בבתים, כן, נטפליקס הייתה שם לבדר אותנו, והיה לה תזמון פשוט מדהים עם סדרות כמו טייגר קינג והריקוד האחרון, שחררה אותה באמת, אני חושב ממש, או קצת לפני, או בזמן ההתפרצות של המגפה בעולם, ואני מסתכל פה על גרף רק כדי לסבר את האוזן, אתה דיברת על מחיר המניה, בוא נדבר שנייה על כמה מנויים נטפליקס מוסיפה, כמה מנויים בתשלום נטפליקס מרוויחה בעצם מגל הסגרים האלה, ומהסדרות והתכנים שהיא שחררה במהלך הקורונה. אז ממרץ 2020 עד יוני 2020, בוא ניקח את השלושה חודשים האלה כדוגמה, אם נסתכל על שנים שלפני הקורונה, 2018 ו-2019, אז הקצב גדילה של נטפליקס בחודשים האלה, מרץ עד יוני, היא הוסיפה משהו כמו 2, 3, 4 מיליון מנויים בתשלום, כן? ב-2020, ממרץ 2020 עד יוני 2020, היא מוסיפה, תקשיב, היא מוסיפה 20, בערך 20 מיליון מנויים, כן? לפי הגרף שאני רואה פה, אתה רואה ממש זינוק, כן? הגרף פתאום מזנק לך ב-2020, וזו תופעה מאוד מעניינת, כי זה בדיעבד, היום אנחנו יודעים שזה היה מקרה קלאסי של אפקט די מעניין שקורה בצמיחה לפעמים, שזה נקרא pulled over demand, זו צמיחה שאתה רואה קורית מהר מאוד, אבל זו צמיחה שבאה בעקבות איזשהו אירוע חיצוני שקורה, ובעצם צמיחה שבאה על חשבון העתיד, כן? בעצם הצמיחה הטבעית שלך שהיית משיג בדרך כלל במהלך החודשים, בוא נגיד, במהלך חודשי הקיץ ובסתיו, פה במהלך החודשי האביב האלה של 2020, היא צמחה וזו צמיחה שבאה בעצם על חשבון זמן קדימה, ולכן היום אנחנו יודעים, לכן טבעי שאתה תראה את ההאטה באה לאחר מכן, וההאטה אכן באה.
אני חושב שתיארנו איזשהו תרחיש נורא נורא ורוד בתחילת הקורונה, אבל כמו שאתה אומר, דברים באמת התחילו להשתבש באיזשהו שלב, אז אני חושב שבואו ננסה לפרק את זה, ננסה לפרק את למה זה קרה.
תראה, אז היינו יכולים לבוא ולסיים פה את הפרק, כביכול ולהגיד, הנה, אז נטפליקס יורדת, כי היא צמחה יותר מדי מהר בקורונה, ועכשיו היא מתעוררת להנגובר, בדיוק כמו כל חברות הכוכבות האחרות של הקורונה, זום ופלוטון שעשינו עליה פרק. ואז בעצם הנרטיב היה, הנה חברה שהגיעה למיצוי הטעם שלה, כן, ה-Total Addressable Market, בעיקר בארצות הברית, פשוט כי היה איזשהו אירוע שאי אפשר היה לדמיין אותו כמו הקורונה. אבל תראה, זה יהיה הסבר חלקי, כי נטפליקס זה לא רק שהיא מעטה כאן, בדוחות הכספיים שהיא פרסמה בחודש עבר, היא דיווחה שהיא מאבדת מנויים לראשונה מזה עשור. היא איבדה כ-200 אלף מנויים, לא רק בצפון אמריקה, אלא גם באמריקה הלטינית ובאירופה, ברבעון האחרון, ובוא נגיד שהפלייבוק של לעלות כל פעם מחירים מבלי שהיא חובה נטישת משתמשים, כנראה כבר לא עובד לה יותר. ויותר מדהים מזה, החברה גם לא הצליחה לחזות את אותה נטישה של משתמשים. אז בוא נפרק את זה, בוא נדבר עכשיו, מעכשיו עד סוף הפרק, מה הגורמים שהביאו את נטפליקס למצב הזה, ואנחנו נדבר על שלושה דברים. אחד, זה התחרות העזה מכל כיוון שיש לנטפליקס. שתיים, זה ההצפה של התוכן שהוא קצת שונה ממה שהיה בעבר, שפה של תוכן שיש היום בנטפליקס, ושלוש, נדבר קצת על, בוא נגיד, אולי עייפות הצרכנים מלשלם על סאבסקריפשן, כן, על דמי מנוי חודשיים. אז בוא נתחיל מהראשון, תחרות.
יאללה, אוקיי, אז בוא נגיד ככה, אמרנו, משך שנים, נטפליקס הייתה הראשונה שכזה קלטה את התזמון בשוק לשוק הסטרימינג, והמציאה את הקטגוריה, ושנים ארוכות, ממש ארוכות, היא רצה לבד. לא היה שירות סטרימינג גדול מתחרה שיהיה מלא, והיה לו, אתה יודע, ספרייה ואת העושר ואת החוויה המוצרית, כמו של נטפליקס, ובאמת לפני כמה שנים שואלים את ריד הייסטינגס, הפאונדר והמנכ״ל של נטפליקס, מי בעיניו המתחרים הכי גדולים שלה. והיית מצפה לשמוע, אתה יודע, חברות כמו HBO ששוקו שירות סטרימינג, או חברות, אתה יודע, חברות מסורתיות, חברות מדיה מסורתיות, והתשובה שלו הייתה, הוא הצביע על פורטנייט, על פייסבוק, ועל חברות שהן בכלל לא חברות תוכן, כמתחרות הכי גדולות, כי מה שהוא אומר זה, אנחנו מתחרים על תשומת הלב של המשתמשים, על מה בני אדם עושים כשהם חוזרים הביתה והם מבלים בבית בערב, אז או שהם יושבים מול הפייסבוק או צופים בנטפליקס. זאת אומרת, אהבתי את התשובה הזו, הוא לא הסתכל, אתה יודע, על הוורטיקלים המסורתיים בתעשייה, הוא כזה ניסה להתחבר למיינדסט של היוזרים, ובעצם ניסה להבין על מה באמת נטפליקס, עם מי מתחרה באמת.
נכון, זו אחלה תשובה. מצד שני, יש לך גם, אתה יודע, אתה יכול לתת טיעון אחר, נרטיב אחר, של יש פה משהו שקצת לא יהיר, אבל קצת לא סופר את המתחרים, כן? זאת אומרת, בקטגוריית הסטרימינג, אף אחד לא יכול על נטפליקס. אנחנו כבר מסתכלים מעבר לזה. אני חושב שיש פה גם אולי רמיזה על העתיד לבוא, כן? זאת אומרת שאנחנו את שוק הסטרימינג כבשנו, אנחנו המובילים, אנחנו חברה מספר אחת, אנחנו אולי נלך למחוזות אחרים, כן? גיימינג, רשתות חברתיות, כן? לא, לאו דווקא דברים שקרו, כן? גיימינג, תכף נדבר, זה כן. ולכן אני אומר, ההתעלמות הזו אולי מהתחרות מכיוון החברות המדיה המסורתיות יותר, היא זו שבסוף באה ונשכה את נטפליקס, כי לאט לאט, יש לך חברות מדיה ותיקות, כן, ענקיות כאלה שפתאום באו ומתחרות בנטפליקס במגרש הביתי שלה, בסטרימינג. פתאום מקימות אתרי סטרימינג, אפליקציות סטרימינג משלהן, ומי לא יצטרף לחגיגה? אמזון, אפל, דיסני, HBO, NBC, CNN, כן, האחרונה להצטרף הייתה CNN עם שירות סטרימינג, אני זוכר שראיתי את זה, אמרתי לעצמי, מי הולך לשלם על שירות סטרימינג של CNN, נקרא CNN פלוס, שאגב נסגר אחרי כמה חודשים, ואני חושב שזה הסמן הימני, כן, בכל הסיפור הזה של כל אחד רוצה שיהיה להם אפליקציה סטרימינג, מי יותר בהצלחה ומי פחות.
אתה יודע, נטפליקס, בתור חברה שהיא כזה סופר טכנולוגית, וכזה ממש ממש בחזית של שירות הסטרימינג, אני חושב שכשהיא הסתכלה על חברות כמו דיסני, שהיו כאלה, נתפסו סופר מיושנות כאלה, יודעות להפיק תוכן, אבל בכלל לא יודעות לייצר מוצרים דיגיטליים, אני חושב שהם הסתכלו ואמרו, אין מצב הענקים האלה מפלורידה שם, שיודעים לעשות פרקי שעשועים ולהפיק תוכן טוב, הם לא ידעו באמת להתחרות בי, אפליקציית הסטרימינג עם כל הדאטה אינג'ינירס והפרודקט מנג'רס, וכל האנשים הכי סופר חכמים של הסיליקון ואלי.
אני אגיד לך אפילו לפני כן, אני חושב שנטפליקס מסתכלת על דיסני בשיא ההצלחה שלה עם סרטי מרוול, אתה יודע, כל סרט פגז, מיליארד דולר הכנסות בקופות, והיא אומרת לעצמה, לא הגיוני שהם יוותרו על זה. לא הגיוני שהמודל הזה של לייצר תוכן, להזכיר אותו, כן, לעשות לו לייסנסינג, בתי קולנוע ודברים מהסוג הזה, ואגב, אני חושב באיזשהו מקום גם, באיזשהו שלב מסוים גם נטפליקס קנתה תוכן מדיסני, כאילו כל המודל הזה של דיסני עושה מוניטיזציה מתוכן שהיא אחר כך נותנת לאנשים אחרים להשתמש בו. נטפליקס באה ואומרת, אין מצב שהם מבטרים על זה, ואתה יודע מה, וגם אם החליטו שהם מבטרים על זה, כמו שאתה אומר, אין להם את היכולות הטכניות, ייקח להם שנים להגיע לאן שאנחנו הגענו.
יפה, ואני חושב שאנחנו שנינו מסכימים על זה. נטפליקס הייתה כנראה יהירה ושעננה מהמתחרים. עכשיו, אתה יודע, המתחרים האלה זזים לאט, כן? עד שדיסני זזה, עבר הרבה זמן, אבל האמת שעם הרבה נחישות, וספריית תוכן מצוינת שהיה לה מ-day one, דיסני משיקה לפני בערך שנה את דיסני פלוס, שהופך את הצלחה מטורפת, אולי קצת יותר משנה, וכמו שאתה אומר, כולן מצטרפות לחגיגה. היום, אתה יודע, כל מותג מידיה שמחבט עצמו, יש לו גם שירות סטרימינג. עכשיו, בהתחלה זה כזה, יש מין קונספציה כזו, שנטפליקס הוא השירות העיקרי, נכון? ואתה עושה נטפליקס פלוס אחד. כזה, תבחר עוד משהו. יש נטפליקס ואפל, או נטפליקס ואמזון, או נטפליקס ודיסני, וזה מה שיש. ואני חושב שלאט לאט המציאות קצת הבהירה שזה לא בדיוק המצב. יש אנשים שמבטרים דווקא על נטפליקס.
יפה, וזה מביא אותנו בדיוק לנקודה השנייה, שזה התוכן בנטפליקס משתנה, כי אם פעם היית משאיר את נטפליקס, ולא היית בכלל חושב לבטל, כי לא ידעת מאיפה להיט הבא יבוא, כן, אף אחד בימי הקורונה של טייגר קינג, או אף אחד לא היה חושב לבטל, כן, כי אתה לא יודע מאיפה נטפליקס תשלוף את הדבר הבא, אני מרגיש שבשנה, שנתיים האחרונות, משהו קצת משתנה מבחינת סוג התוכן שאתה מוצא היום בנטפליקס. הגישה של נטפליקס עד כה הייתה, אתה יודע, החוק הזה של מספרים גדולים. ניצור כמה שיותר תוכן וכמה שיותר ז'אנרים, איפשהו אנחנו נפגע, כן? קצת גישה כזאת של אולפנים, אולפני הוליווד, או אפילו קצת ונצ'ר קפיטל, אם תרצה, כן? אתה בתחום שלך. אני חושב, אבל אם אתה מסתכל היום, מספיק להסתכל על הטופ 10 כותרים בנטפליקס, אתה רואה יותר ריאליטי, אתה רואה הרבה יותר טרש, כן? שוב, לא פוגע באף אחד, כן? יש אנשים שמתים על זה, אני חושב שבאמת זה אחלה תוכן, אתה יודע, להעביר איתו את הזמן. אנחנו מדברים על סדרות כמו The Ultimatum, או Is It Cake, אתה מכיר Is It Cake?
מכיר ואוהב.
בתך עכשיו שצוחקים עליי, אתה יודע, ברגע שפעם שראית זה, אבל זה להיט היסטרי, כן? ובכלל, יש הרגשה שנטפליקס משנה קצת כיוון, במובן הזה שלי אומרת, אצלי יש גם את הדברים, בוא נגיד, התוכן האיכותי, הרציני יותר, כזה שאתה צריך מה שנקרא לשבת, להיות בו מרוכז, אבל אם בא לך סתם לפתוח משהו, לזפזפ, וככה לראות משהו כליל שיעביר לך את הזמן, אתה יכול, גם את זה יש אצלנו. אני חושב שפה בדיוק נטפליקס באה ואומרת, אנחנו נותנים לך את כל הצרכים, כן? זאת אומרת, אם עד עכשיו היה כזה שהוא הבדל בין הטלוויזיה, שאולי יותר כלילה, כן? אתה מזפזפ, יותר ריאליטי לבין נטפליקס, ככה יותר סדרות מקור, תוכן דרמה, מתח, דברים הסוג הזה, היום הקו הזה התשתש לגמרי. ואני חושב שחלק אולי מההארדקור פאנס, אולי של נטפליקס, חלק מהם זה קצת לא בא בטוב, כן? חלק מהם זה כאילו פגיעה במותג, אם תרצה. אני לא רואה את HBO הולכת למהלך דומה, כי HBO ממש נשענת על כל האתוס הזה של אנחנו מפיקים את התוכן הכי איכותי שאפשר, אבל נטפליקס עושה משהו שונה.
אני גם שומר חסד נעורים לנטפליקס. אני בליתי הרבה מאוד שעות בצפייה בתוכן מקורי של נטפליקס, ואני בגדול מאוד מאוד אוהב את מה שהם עשו. אבל מבחינת אסטרטגיית התוכן, אני חושב שבאמת הם התרחבו לכמה קטגוריות שהן אפשר לפרק את זה, אוקיי? אז אחד, אם יש לו תוכן שהוא טיפה יותר casual, דברים שברור לך שהם לא יהיו איזה להיט גדול, אני רוצה לקרוא זה טרש, אבל זה כזה משהו שהוא נועד להיות פילר כזה, זה למלא את הזמן, לא סדרת מופת, ואני חושב שזה פחות יותר מה שנגעת. אני חושב שיש עוד שתי קטגוריות שהן מעניינות, שהם השקיעו בהן לא מעט משאבים. אחת, היא בליצור תוכן מתוך ידיעה שהוא לא בהכרח יהיה להיט ענק. אוקיי, אני זוכר שאפילו אתה המלצת לי פעם, ראינו איזו תוכנית הזויה על תחרויות ספורט שהן נישתיות בעולם. כל מיני, זה עיר באיטליה שיש בה פעם בארבע שנים, וזה טורניר מוזר. אז אתה רואה את זה, זה מגניב, אבל ברור לך שזה לא יהיה איזשהו להיט ענק. ונטפליקס ניסתה לעשות הרבה כאלה כדי באמת לנסות ללכוד את הלקוח השולי. זאת אומרת, את המיינסטרים של הצופים הם כבשו. איך אתה צומח עכשיו ומביא עוד אנשים שיכולים לצפות בעוד דברים מעניינים שנטפליקס עושה, בשביל זה היא צריכה לייצר עוד תוכן שהוא לא תמיד מיינסטרימי, ויש הרבה מאוד תוכן שהוא, אני לא רוצה להגיד פרינג'י או שוליימי כזה, אבל תוכן שהוא ברור שהוא מטרגט אוכלוסיות מאוד ספציפיות ולא גדולות בעולם, כדי לנסות להביא עוד ועוד תוכן. אני חושב שהקטגוריה הכי מעניינת שנטפליקס ניסתה להשקיע במשאבים ולא תמיד הלך לה, תחשוב על נטפליקס או כל פעם הפקות, תחשוב שהוא בעצם כמו קרן הון סיכון, כן? הוא שם כסף על הפקה, והוא לא יודע מי מהן תצליח ומי לא. והפרמטר הכי חשוב ביכולת לנבא הצלחה של סרט או סדרה, אגב, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, לא זוכר אם דיברנו על זה, זה לא מי הבמאי, ולא מי השחקנים, ולא מי כתב את התסריט. הפרמטר הכי חשוב שיכול לומר לאולפן הפקות, אם זה יהיה...
אני יודע.
נו?
האם זה סרט המשך או לא?
יפה מאוד, האם זה סיקוול? כי אנשים הם מתחברים לאיזשהו קו עלילתי, לאיזשהו עולם, ואז ממנו עוצרים יצירות נגזרות. אז אתה יודע, דיסני עושים את זה יפה עם כל הסרטים של מלחמת הכוכבים, שאני כמו סאקר הולך כל פעם שיש סרט חדש, הולך וצופה בו כאילו לא משנה מה אני אראה את זה. ונטפליקס ניסה להשקיע הרבה מאוד בכאלה תכנים, ביצירת עולמות, כמו עולמות מרוול והדברים האלה, וזה לא הלך לה. נטפליקס שמה הרבה מאוד כסף על כל מיני עולמות, שאני אפילו לא זוכר את השמות שלהם, כי הם פשוט לא הצליחו בעליל, ובעצם מה שזה קרה, זה שתקציב ההפקה של נטפליקס תמיד היה מאוד מאוד גבוה, כי הם לא יכלו לשים את הכסף הבטוח, בתמהיל הפרודקשן שלה, זה הייתה צריכה כל הזמן לראות לכל הכיוונים, כולל עם שחקנים יקרים, כולל עם במאים יקרים, ובאמת להביא את הטופ טלנט, וזה יצר לה איזשהו תקציב הפקה מאוד מאוד מנופח, שאגב, גם גרם לחוב מאוד מאוד גדול. נטפליקס, החוב שלה, כלפי עם מפיקה אגח, כן? בונד של נטפליקס, שאגב, דיון צעד, מה יקרה לזה בעולם האינפלציה, אין לי מושג, אבל לנטפליקס יש הרבה מאוד חוב, כי תקציב ההפקה שלה הפך להיות תקציב מטורף, שלא תמיד החזיר את ה-ROI. אז אני חושב שהתוכן הוא לא מדהים כמו שהוא היה בעבר, בעיקר כי נטפליקס עושה עוד הרבה יותר מאשר מספר מצומצם של לעתים כמו שהיה בהתחלה, והיא גם עושה תוכן קזואל, שבדרך כלל ה-ROI הוא לא מאוד מאוד גבוה, היא גם עושה תוכן שהוא פרינג'י ושוליימי כזה, שלא בהכרח פורץ למיינסטרים, וגם משקיע הרבה כסף בנסות לייצר עולמות וסדרות המשך, וגם הניסיון הזה לא ממש צלח עבור נטפליקס. אז אני סוגר את הנקודה הזו, התוכן, השקעה אדירה, ה-ROI מוטל בספק.
יפה, אז דיברנו על שני הדברים מתוך השלושה, התחרות, התוכן שמשתנה, בוא נדבר ממש ברזריזות על הנקודה השלישית, ואז נעבור לדבר על מה נטפליקס ניסתה לעשות, ועל הצעדים הבאים. אז הנקודה השלישית היא ההתנהגות הצרכנית שמשתנה. אז הזכרנו את זה, אני חושב שאתה אמרת את זה ממש לפני כמה דקות, אם פעם שירות העוגן היה נטפליקס, ואליו היית מוסיף שירותים נוספים, כנראה שעכשיו זה מתחיל להתערער. בוא נזכיר רק מבחינת התמחור, כן, כי התמחור תמיד קשור לנטישת משתמשים. אז אמרנו שלנטפליקס היה כוח תמחור מטורף, בעיקר בצפון אמריקה. זה לא היה המצב כל כך במקומות אחרים בעולם, כן? אמריקה הלטינית, הודו, כמובן שבהשוואה לצפון אמריקה, אתה לא יכול לגבות שם את אותו מחיר מהמשתמשים. במשך שנים, עליות המחירים בצפון אמריקה, הן אלה שאפשרו לנטפליקס, במרכאות, לסבסד את ההתרחבות הגלובלית שלה, ולהציע מנוי, סאבסקריפשן, במדינות כמו הודו, למשל, במחיר שצרכנים ממש יהיו מוכנים לשלם. ואני רק אגיד שאירועי מקרו בחודשים האחרונים, כן, אינפלציה, אנשים פתאום, אתה יודע, בפעם הראשונה אולי מסתכלים רגע על החשבון הוצאות שלהם ורואים, רגע, יש לי את $15 האלה בחודש שאני משלם לנטפליקס כל חודש, ואני, למען האמת, כבר חצי שנה שאני לא ראיתי שם משהו מעניין, בוא נבטל את זה. לא פוסל בכלל, כן? אפשרות לגמרי שאנחנו חלק מאירועי המקרו, גם משנים את ההתנהגות של הצרכנים.
אתה יודע, אפרופו אירועי מקרו, אני בטוח של הדוחות הכספיים עצמם, ולחדשות שנוצרו סביב זה, ואפילו הפודקאסט הזה שאנחנו עושים עכשיו, ומנסים לנתח את הכישלון של נטפליקס, אני בטוח שזה גרם לעוד אנשים בעצם, אתה יודע, לתהות, רגע, באמת יש כאילו תופעה שעוזבים את נטפליקס, וישאל את עצמם האם הם צריכים את זה, אז אני בטוח שהדוחות והסיקור בתקשורת הכלכלית, גם הם יגבירו קצת את המגמה הזאת של אנשים שעוזבים, כי פתאום זה עולה כזה למודעות. בוא נגיד במילה מה נטפליקס כן ניסתה לעשות, כי האמת היא שהסיפור שתיארנו אותו עם הארבע פאזות האלה, יש גם פאזה חמישית של נטפליקס, כבנה אליה שלא כל כך הצליחה, פאזה שהתחילה לפני משהו כמו שנה וחצי, מהלך לא הכי טריוויאלי, כמו כל המהלכים שלה עד עכשיו, שאף פעם הם לא היו הכי טריוויאליים בעולם, אבל נטפליקס אומרת, אנחנו רוצים להיכנס לגיימינג. זה היה המהלך הגדול הבא של נטפליקס, ובעצם הם אומרים, אנחנו כל כך טובים בלייצר סיפורים, ולייצר, אתה יודע, Stranger Things, ועולמות תוכן כאלה שהם מעניינים ועשירים בדמויות, ואנחנו יכולים על בסיס זה לייצר גם משחקים, גם גיימינג. עכשיו, אני אתן פה איזושהי אנקדוטה, כבר הזכרנו את זה שאני ואתה בני 35, אני כשהייתי ילד קטן, אז אני זוכר שהורים שלי קנו לי משחק מחשב שנקרא דיאבלו, לא יודע מי מכיר אותו עד היום, לדעתי הוא עדיין רץ בחלקים מסוימים, אוכלוסיית הגיימרים, אבל קיבלתי את הדיאבלו הזה, והיה שם, הייתה שם חוברת של לדעתי משהו כמו 150 עמודים, אני לא מגזים, שכתובה בעברית, שמספרת את כל העלילה, את כל סיפור הרקע למשחק. זה היה משחק קצת אלים כזה, לא יודע, משהו לא... לא הייתי אותן לילד שלי לשחק אותו בגיל הזה, אבל ממש, אני זוכר שישבתי וקראתי והתחברתי לגמרי לנרטיב, ובאמת חלק מהרקע, מהתחקיר כזה שאנחנו עושים לפרק, יצא לי לדבר עם כמה אנשים בתעשיית הגיימינג, שאמרו, תשמע, הסיפור הוא חלק מאוד מאוד חשוב, כשאתה מייצר משחקים שהם משחקים מושקעים, טריפל איי מה שנקרא, הסיפור והנרטיב זה חלק מהותי מהמשחק, ואנשים לא יישאבו למשחק אם אין סיפור מאחוריו. ואני חושב שבקו המחשבה הזה, נטפליקס אמרו לעצמם, אנחנו כל כך טובים מלייצר סיפורים, אז רק הגיוני שנדע לעשות מזה עוד יצירות בדמות של משחק. אבל האמת היא שזה לא הלך כל כך טוב, ואפשר לדבר על הסיבות, שתי סיבות מרכזיות. אחת, אני חושב שהאקסקיושן של המשחקים האלה, והחוויה של היוזרים הייתה חוויה לא טובה. אני, כשראיתי את זה פעם ראשונה, וראיתי את זה בהתלהבות, ככה בין הקרוסלות שמציעות כל מיני סרטים וסדרות בנטפליקס, ראיתי גם קרוסלה של משחקים, התלהבתי, אבל אז החוויה היא נורא מאפנייט, כאילו אתה נשלח חזרה לחנות האפליקציות, כדי להוריד איזשהו משחק, שאתה בכלל כאילו אין לך מושג מה אתה מוריד, ואז כשאתה מגיע למשחק, אתה רואה שזה משחק שהוא מאוד מאוד קזואל כזה, זאת אומרת זה לא ממש משחק שרותם וממנף את העלילה, יותר משחקים כאלה של להעביר את הזמן, וזה לא בשביל זה באתי.
כן, אני אגיד לך את הטק הקצרצר שלי, אני חושב ש-IP, כן, הקניין הרוחני, הדמויות, העלילה, זה חלק מאוד מאוד חשוב בליצור משחקי וידאו, אבל זה ממש לא התנאי המספיק. יש, כמו שאתה אומר, עוד המון יכולות שאתה צריך לבנות במוצר, כן? קודם כל, הגיימינג אנג'ן, כן? זאת אומרת, לא סתם, יש לך, אתה יודע, מעטות החברות שממש מייצרות משחקים ברמה, כן? Epic Games, כן? זה רק אחת מהן. אתה ממש צריך לבנות את היכולות של בניית המשחק וגם מוניטיזציה. ואני חושב שנטפליקס היא קצת נתנה לעצמה יותר מדי קרדיט עבור הטיעון הזה של, טוב, גם ככה יש לנו את האטנשן של היוזרים, אז ברור שהם ישחקו משחקים, כי זה, that's what people do. אז זה לא משכנע, כן? כאילו, שבן אדם, אתה נותן לו מוצר שהוא לא בקונטקסט, והוא לא בסטייט אוף מיינד הנכון להשתמש בו, במקרה הזה משחק, אז זה ירגיש מוזר, בדיוק בחוויה כמו שאתה תיארת, כן? אתה מצפה לחוויה שהיא הרבה יותר חלקה, ואולי זה גם קצת מוזר, כן? באת לצרוך תוכן, פתאום עכשיו לשלוח אותך להוריד משחק בחנות אפליקציות, מוזר. אוקיי, אבל בוא נסגור את הנקודה הזו של מה נטפליקס ניסתה לעשות בגיימינג, ובוא נדבר על שני המהלכים הגדולים שנטפליקס מכריזה עליהם, או סוג של מכריזה עליהם, אני חושב בערך, כן, תראה שנספר בדיוק מה זה אומר, מכריזה עליהם בשיחת משקיעים, בדוחות הכספיים, זה לא היה בדוחות, אני חושב שזה היה בשיחת משקיעים שהייתה בעקבות הדוח. אז אחד זה פרסומות, ושתיים זה מלחמה בשיתוף מנויים. בוא נתחיל עם הראשון, כי זה יש פה הרבה לפרק, פרסומות. אז במשך שנים, נטפליקס היא חברה שדי בפומבי יצאה נגד המודל של פרסומות. היא אמרה את זה בפה מלא, שהיא מוצר פרימיום, אצלנו אין פרסומות, כאילו זה הסוג של גם דיפרנציאשן, כן? כאילו בפלטפורמות אחרות או בטלוויזיה, שם יש לכם את הדבר המעצבן הזה שנקרא פרסומת, אצלנו אין, אצלנו זה הכל כלול, אתה משלם את ה-10-15 דולר בחודש, ולא תראה פרסומות. בוא נודע על האמת, זה היה, חלק מזה זה היה סביב לשמור על המותג של המותג פרימיום, אבל יש עוד דבר, כן, ואם באמת נהיה כנים עם עצמנו, לא ממש היה צורך במודל של פרסומות, כל עוד נטפליקס הראתה צמיחה כל כך פנומנלית, ועם אותו כוח תמחור, אבל עכשיו שהגרף מתחיל קצת, אתה יודע, לקרטע ולרדת למטה, פתאום ההנהלה מדברת על זה היא משנה את הטון, כן? עכשיו צריך כן לתת ליוזרים בחירה, ואם יש יוזרים שרוצים לשלם מחיר מנוי זול יותר, במודל של פרסומות, אז נטפליקס תעשה את זה, כי זה מה שהיוזרים רוצים. זה קצת מוזר להגיד את זה מהכיוון הזה, כן? שאחרי שנים שיצאת נגד המודל הזה של פרסומות, אבל here we are today.
כן, אני חושב שההשוואה המעניינת כאן היא לספוטיפיי, שגם עובדת בעצם במסלול הזה, נכון? יש לך את המסלול החינמי עם פרסומות, ומסלול שהוא בתשלום שאין בו פרסומות. וזה, אנחנו עדיין לא יודעים איך המודל פרסומות הזה של נטפליקס ייראה, איך שהם הודיעו שזה רק לקראת סוף השנה, הם ישיקו אותו. אבל כן אפשר לומר שאם זה באמת יהיה חלוקה כזאת לשני טירים, תראה, בספוטיפיי, הגרסה החינמית היא נועדה כזה כדי למשוך משתמשים, כן? כאילו בוא, תיכנס, תתחיל בחינם, והפרסומות קצת יציקו לך, ולא תוכל לבחור שירים ספציפיים, ולא תוכל להקשיב לפודקאסטים ספציפיים, וכל מיני סיפורים כאלה. ואז באיזשהו שלב תשדרג. ואז כאילו בעצם נטפליקס אומרת, אני פותחת את הפאנל, אני רוצה שהרבה אנשים ישתמשו בחינמי. לא עושה המון כסף מהפרסומות, ואני מנסה תוך כדי לאורך לקנברט אותם כדי שיהיו משתמשים פעילים, אבל שכאן בסיטואציה שכבר קהל המשתמשים שלך הגדול הוא קהל שבתשלום, בטוח תהיה נדידה של אנשים שמשלמים למודל הפרסומות. עכשיו, אני אפילו חושב שאולי אני אעשה את זה, כן? כאילו לא, אני לא heavy user, ולכן באיזשהו מקום זה יכול ליצור את האפקט ההפוך, שזה רק עלול להגביר את הנטישה, של לקוחות משלמים, חזרה לטיר החינמי. הפליפ סייד של זה, זה שאם הם הצליחו להכניס עוד אנשים לפאנל, אז אולי הם הצליחו לקנברט עוד למודל בתשלום, אבל זה קשוח, כי יש עוד הרבה תחרות, בניגוד לספוטיפיי, שאתה צריך לבחור אחד, בסטרימינג יש הרבה אופציות.
אז תוך כדי שאתה מדבר, אני פתאום חושב על זה, חושב שדיברנו על זה בפרק עם ספוטיפיי, אחת הסיבות הכי המרכזיות לעשות פרי טיר, כן, ללכת למודל הזה של פרימיום, כמו שספוטיפיי עשתה בהצלחה רבה, זה סביב הנושא של acquisition, כן, של לקוחות חדשים. החבילה החינמית היא מאפשרת לך להכניס אנשים בטופ אוף פאנל, כן, אנשים, ואז הם משתמשים במוצר, ואולי בעצם גם עלויות הבאת לקוחות חדשים, עלויות האקוויזישן שלך יורדות, כן, כי יש לך כבר לקוחות שכבר השתמשו במוצר, קיבלו ממנו ערך, מפה המרחק לשדרג ולשלם על מנוי בתשלום, הוא קצר מאוד. נטפליקס לא הייתה צריכה משהו כזה, כי לאורך השנים, אני חושב שאני מנחש, כן, העלויות, האקוויזישן שלה, של לקוחות חדשים, היו יחסית נמוכות, כי הרבה word of mouth, הברנד שלה היה מאוד 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 חזק, והתוכן, כן, התוכן החדש שכל פעם יצא, הוא דיבר בזכות עצמו, והיה נורא זול, כן, לנטפליקס להביא לקוחות חדשים. עכשיו בעצם מה שהיא אומרת, אוקיי, יש פה איזשהו עוד סגמנט שעדיין לא משתמש בנטפליקס, ואם אני רק אציע לו את ה... החבילה הזו החינמית, אני אגיע אליו. עכשיו, מצד אחד אתה אומר זה הגיוני, מצד שני, לי זה נשמע כמו איזושהי הצעת ערך שמתאימה יותר לשווקים עם כוח קנייה נמוך יותר, כן, מחוץ לצפון אמריקה, אבל שם הבעיה היא אחרת, שם לא כל כך רווחי לעשות עסק של פרסומות, כן, כי אם אתה מסתכל על כל חברות החברות הגדולות בעולם עם מודל של פרסומות, כי אם ניקח נגיד את פייסבוק או מטה לצורך העניין, כמובן שהיוזרים הכי רווחיים מפרסומות זה אנשים שנמצאים בצפון אמריקה, כן, הם הכי רווחיים למפרסמים. וזה ככה מה שאני קצת לא מבין כל כך במודל, ואני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שיש פה סכנה מאוד מאוד גדולה של קניבליזציה, כן, הקניבליזציה בעצם אומרת, יש לי מוצר שמוכר, או מוצר בעצם המוצר המוביל שלי, אם אני עכשיו מוסיף לו עוד חבילה, עוד מוצר לידו, ואז בעצם יש דימום מהמוצר בתשלום למוצר הזול יותר, אני בעצם יורה לעצמי ברגל, זה כאילו מפה המילה קניבליזציה.
אני אגיד לך עוד משהו שהוא עדיין תעלומה, כן? כי נטפליקס עוד לא השיקה את מוצר הפרסומות, אבל זה באמת יהיה מאוד מעניין להשוות את המוצר הזה למוצרים אחרים, כמו פרסומות בפייסבוק, באמת, או פרסומות באמזון, או בגוגל, ששם ה-call to action הוא עוד הרבה פעמים יכול לבוא בטוב יחסית. זאת אומרת, אני רואה פרסומת באמזון, אז אני כמובן הולך וקונה את המוצר, או בגוגל אני מחפש משהו, או בפייסבוק אני סתם כזה מגלה משהו, ואני בכזה מוד כזה של לגלות דברים, ואז הנה אני רואה איזשהו מוצר שתמיד רציתי, ואני בכמה קליקים קונה אותו, והכל בסדר. בנטפליקס, זו שאלה ממש מורכבת, ולגמרי לא ברורה, מה אני אמור לעשות כשאני רואה פרסומת. ואני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, אני כשאני רואה נטפליקס, אני משדר מהטלפון שלי לטלוויזיה, יש אנשים שרואים ישר מהטלוויזיה, ואין שום מצב שאתה עוצר והולך לקנות משהו, כן? זה כאילו זה תרחיש מאוד מאוד לא סביר, ולכן אני חושב
ש... פה פרסומות בטלוויזיה בעצם.
כן, והפרסומות האלה בטלוויזיה, שהן בדרך כלל פרסומות ברנד כאלה, מאוד קשה למדוד אותן, ומאוד קשה לעשות אטריביושן מדויק לתועלת שלהן. אז אני חושב שאתה יודע, עדיין באיזושהי רמת הפשטה גבוהה כזו, זה יהיה אתגר מאוד גדול לייצר פרסומות שהן אפקטיביות, במובן שהן מניעות מהר לפעולה. אז לכן בעיניי זה עוד ממש תעלומה, ויהיה מעניין לראות מה הם יעשו.
נכון, ומצד שני, ואני חושב שהזכרנו את זה בפרק על אינסטקארט, הפרק האחרון, אפשר להבין את המוטיבציה של לייצר עכשיו עסק פרסומות, במיוחד בעידן הזה של שינויים בפרטיות, כן, כל הסיפור הזה של iOS 14, 14 וחצי, שינויים שאפל עשתה, בעצם חברה שיש לה המון המון מידע על היוזרים שלה, היא נמצאת במצב הרבה יותר טוב לעשות מוניטיזציה מפרסומות, כן? כי בעצם היא יוצרת מה שנקרא מין מיני מבצר כזה של תוכן, ויכולה בעצם להציע יכולות של attribution, מדידה של פרסומות בעצמה. אבל שוב, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מכל העניין הזה. המנכ״ל של נטפליקס, מה שזכיר, סוג של כלאחר יד את הסיפור הזה של אמר, כן, אנחנו הולכים להיכנס לפרסומות. כתגובה, אני חושב, תגובה אפילו לשאלה שאחד האנליסטים, אני חושב, שאל אותו במהלך השיחה הזו, שזה גם מוזר, כי בדרך כלל נטפליקס שהיא באה ביציאה למהלכים גדולים, היא באה ומכריזה זה, ואתה מרגיש שהיא, אוקיי, זה לא משרבול, כן? משהו שעבדו עליו שנים. פה זה לא המקרה, פה אנחנו ממש בתחילת הדרך, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה הולך להיראות. נטפליקס, אני חושב, אולי עדיין לא יודעת איך זה הולך להיראות. מצד שני, עדיין מדובר בנטפליקס, כן? חברה עם טלנט, אנג'ינירינג, ברמה הגבוהה ביותר.
אם תסתכל על היכולת של נטפליקס לפמפם מסרים בצורה גלובלית, זה כן משהו שצריך לתת להם את הקרדיט, כן? הרבה פעמים מסתכלים על הדוגמה של הסדרה על פורמולה 1. זאת אומרת, פורמולה 1, מרוץ מכוניות, ענף ספורט שהוא, אמנם יש הרבה אנשים שאוהבים אותו, אבל בהחלט לא מיינסטרים. ואחרי שנטפליקס מפיקה סדרה שלה על פורמולה 1, יש ממש אפקט מטורף שאנשים מכל העולם, כולל אני, שבחיים לא חשבתי שנתעניין בדברים האלה, פתאום מתחילים לצפות בפורמולה 1 ולסוע למרוצים ולצפות ביוטיוב ולצרוך דברים שקשורים בזה. ואותו דוגמה נוספת גם בית המלכה, כן? עוד סדרה של נטפליקס שכזה החזיר על התודעה את משחק השח, ובפלטפורמות כמו eBay או Amazon היה כזה ספייק מטורף באנשים שרכשו ערכות שחמט. היכולת של נטפליקס לייצר תוכן ולהפיץ אותו בצורה משכנעת לאנשים ברחבי העולם, היא יכולת שהיא מדהימה, יש מעט מאוד פלטפורמות שיש להן את היכולת ואת השליטה לשלוט במסר שהוא עבר ככה לכל כך הרבה אנשים, אז לכן אני חושב שאם נטפליקס בונה את זה נכון, בהחלט יכול להיות שיש כאן משהו, וזה באמת יהיה ממש ממש מעניין לראות איך הם יעשו את זה בתכלס, מה היה האקסקיושן.
מעולה, אז בוא נדבר, זה הדבר הראשון, הפרסומות, המהלך החזק הראשון שנטפליקס מכריזה עליו, והיא מכריזה על עוד משהו, כסוג של תגובת נגד לביצועים החלשים שלה בשוק, שזה, היא מכריזה שהיא אחרי הרבה מאוד שנים היא מפסיקה להתעלם מבעיה מאוד מאוד כואבת שיש לה בעסק, שזה שיתוף סיסמאות בין משפחה וחברים. אני בטוח שרבים מהמאזינים שלנו כזה מסתכלים כרגע לצדדים, אומרים, מי? אני? מה פתאום? אבל כן, תופעה מאוד מוכרת, הרבה מאוד מהאנשים שצופים בנטפליקס היום, לא משלמים על השירות בעצמם, כן, משיגים את היוזרניים והפסוורד מחבר ומשפחה, חברה טוענת שבנוסף ל-200 ומשהו מיליון משתמשים משלמים שיש לה היום, עוד כ-100 מיליון בתי אב צופים היום בשירות מבלי לשלם עליו, האמת שזה מספרים די מפחידים, מצד שני זה לא משהו חדש, נכון?
האמת אין לי מה להגיד על זה, אני מרגיש שזה כאילו, אוקיי, יכול להיות שזה דבר גדול, אבל זה בטח לא, זה מה שאני מגדיר אותו כאסטרטגיה, זה פשוט מהלך טקטי נורא נורא גדול, וסבבה, תעשו אותו, אני מסכים, יכלתם לעשות את זה לפני שנה, ולפני שנתיים, ולפני שלוש, אין שום דבר חדש, בסדר, זמנים קשים, מהלכים קשים.
אוקיי, מולי, אז בוא, לפני שנסיים את הפרק, אני חושב שדיברנו על הסיבות למצב שנטפליקס הגיע אליה היום, דיברנו קצת על הניסיון שלה להילחם עם זה, עם גיימינג, ועל המהלכים האחד גדול ואחד קטן יותר, שזה פרסומות ומלחמה בשיתוף מנויים. בוא נדבר ממש ממש בקצרה על מה לדעתנו נטפליקס אולי היה כדאי שעושה, מה היו אולי יכולים לעשות אחרת, ואז אני חושב שזה יהיה זמן טוב לסיים את הפרק.
סבבה, אז בואו קודם כל רק נגיד, אנחנו ניתן פה את כל הדיסקליימרים בעולם, שאני ואתה סתם שני חבר'ה שמדברים, ואנחנו בטוחים שהשיקולים של נטפליקס הם יותר מורכבים, ואנחנו לא רואים את הדאטה כמו שאנשים שהם המנהיגים של נטפליקס, שהם אנשים מנוסים וחכמים, אז אנחנו כזה זורקים רעיונות רק בשביל הדיון, יכול להיות שהם לא הרעיונות הכי...
בשביל הספורט.
כן, בשביל הספורט לגמרי, זה לא בהכרח הרעיונות הכי חכמים בעולם, אבל בכל מקרה אני אתחיל. מה שכן הייתי רוצה, ואני חושב שהיה יכול להיות מהותית, מהלך גדול שהיה יכול לשרת את נטפליקס הרבה זמן, זה בעצם באיזשהו מובן להוריד את העלות שלה, לייצר תוכן חדש, ובעצם אני מתכוון ל... הייתי רוצה לראות יותר user-generated content, ויותר משהו שדומה לאיזושהי רשת חברתית סביב נטפליקס. כאילו, היום אנחנו במצב שבו אנשים צופים בדברים בנטפליקס, בפורמולה 1, או בכל מיני תכנים שהם כאלה מתפוצצים, ואז הולכים לרשתות חברתיות אחרות, לטוויטר ולפייסבוק ולאינסטגרם ולטיק טוק, ומדברים על זה שם, ואינטראקט עם אנשים אחרים סביב התוכן הזה, כשבתכלס נטפליקס יכלה בכל מיני דרכים, וברור שזה מהלך ענק, אבל כן הייתה יכולה לעשות כל מיני דברים שמערבים תוכן של גולשים ושל יוזרים בתוך הפלטפורמה, ואז הייתה יכולה לעשות עוד עוגן שמשאיר אנשים עוד באפליקציה סביב הסדרות שהם אוהבים, סביב התוכן שהם אוהבים, עוד טאצ' פוינט שאפשר לעשות עליו מוניטיזציה, שם היה אפשר להכניס פרסומות, אז אני חושב שכל העולם הזה של user generated content אגב התוכן של נטפליקס היה משהו שהיה יכול להיות סופר מעניין, אני ממש הייתי רוצה לראות שזה יקרה.
יפה, מעניין, מעניין מאוד. אני, יש לי הצעה, בוא נגיד, פחות רדיקלית, יותר שמרן ממך. אני נורא הייתי רוצה לראות את נטפליקס מציעה לי בתור צרכן, איזושהי הצעת ערך שמזכירה קצת את הטלוויזיה הלינארית, כי בכל זאת אני חושב שיש נישות מסוימות בתוכן חי, שוב, בעיקר במקרה שלי בספורט, כן? אני אתן לך דוגמה, היום אני משלם על איזשהו שירות סטרימינג בנוסף לנטפליקס, שדרכו אני רואה בעצם את כל המשחקי NBA. אגב, אנחנו גולשים עכשיו למשחק השביעי בסדרה בין בוסטון למילווקי, אז אנחנו תכף נסיים את ההקלטה ואני אלך לצפות, אבל מה שרציתי להגיד זה שאם נטפליקס הייתה נותנת לי הצעת ערך שהיא גם תוכן מקור, אבל גם תוכן חי, כן, ספורט, אולי חדשות, אולי דברים כאלה, ממש לא הייתה חולפת בראשי המחשבה אם לבטל את השירות הזה. למשל יוטיוב עם יוטיוב TV הולכת אולי על מהלך קצת דומה, צריך להיות פייר עם החיסרון במהלך כזה, שאתה תלוי בזכויות תוכן, שאתה צריך לשלם עליהן, זכויות שידור, ואז המחיר סאבסקריפשן שלך כבר באמת מאוד מאוד גבוה. עם יוטיוב TV, אני חושב, אם אני לא טועה, זה משהו כבר מעל $60 לחודש, לא כל אחד יכול לשלם את זה, ואז באמת היכולת שלך להיות אולי באמת תחרותי קצת, היכולת נפגמת, אבל זה המחשבה שלי. בוא נראה, ימים יגידו לאן נטפליקס תלך.
כן, האמת שאני מסכים, זה יכול להיות אחלה כיוון מוצרי. אני חושב שאתה יודע, שנייה לפני שנסיים את הפרק, בוא נעשה עוד יותר זום אאוט כזה על נטפליקס, ונגיד, זה שהחברה השתנתה כל כך הרבה פעמים לאורך השנים, זה ממש הפך להיות איזשהו חלק מהאתוס של החברה. זאת אומרת, ה-DNA של נטפליקס הוא DNA כזה שהוא לא מקדש את השמרנות, ושעשה כבר כמה מהלכים גדולים, וזה כמובן בא לידי ביטוי ביכולת שלו לנהל את ההון האנושי, ה-HR. זאת אומרת, נטפליקס היא החברה שבסיליקון ואלי שחרתה על דגלה את המצוינות ללא פשרות, את תרבות העבודה הסופר קשוחה, שכר הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, הם השלמנים הכי גדולים של הסיליקון ואלי, בהרבה מאוד משין לרנינג ודאטה סיינטיסט, וכל מיני פונקציות כאלה, משלמים הכי הרבה כסף שבתעשייה, וזה ממש הפך להיות סוג של אתוס כזה, שנטפליקס היא לא משפחה, היא נבחרת, ובנבחרת עושים חילופים, ואם אנחנו עוברים ממודל של סטרימינג למודל של יצירת תוכן, ועכשיו אני צריך להביא יותר במאים ומפיקים וכוכבי קולנוע ותסריטאים, ואז אנחנו עושים את השיפט הזה, ואנשים שפחות רלוונטיים אלינו יעזבו אותנו. ואני חושב שנטפליקס תמיד הייתה ארגון שיודע להשתנות ויודע להגיב לשינויים, ולכן אני חושב ש... אתה יודע, אני ואתה, אנחנו ממש לא מספידים את נטפליקס, אני חושב שאם יש חברה שיכולה להשתנות, זו כנראה היא, אבל נטפליקס בהיסטוריה שלה, תמיד הייתה זו שבחרה את הזמן ואת המיקום לעשות את השינויים. זאת אומרת, הם הקימו את השירות כשרק האינטרנט התחיל, וכש-AWS קם, אז הם היו הראשונים לתפוס את הסיטואציה ולהבין אותה ולהתחיל שירותי הסטרימינג. נטפליקס, בפעם הראשונה כנראה, ניצבת היום עם הגב לקיר, ועושה שינויים שהם קצת פחות מחושבים, ואולי עם טיימינג קצת פחות מושלם אל השוק, והיא ממש מעניין לראות איך נטפליקס תגיב בפועל, ואיך השינויים האלה יבואו לידי ביטוי. אז אני חושב שמכאן אנחנו כזה נגלוש לסיום הפרק, בשתי דקות הנותרות אנחנו ניתן כל מיני תודות לאנשים שעוזרים לנו להפיק את הפודקאסט הזה. אז נתחיל מהתודה הכי גדולה לפטרונים שלנו, זו חבורה של 30-40 חבר'ה, שבכל חודש שמים עלינו איזשהו סכום כסף ממש צנוע, בין דולר אחד לחמישה דולרים, כאיזשהו אות ותמיכה בפודקאסט. אז חבר'ה, אנחנו ממש ממש מודים לכם, זה שומר אותי באמצע הלילה ואת אביעד ביום ראשון בבוקר, במקום לראות NBA, לשבת ולהקליל לכם את התוכן, זה ממש ממש כיף. אם עוד לא הצטרפתם, אנחנו עושים איזשהו לינק לפטריון שלנו, שבו אפשר להצטרף לתוכנית הזאת ולעזור לנו בתמיכה. נגיד גם תודה לשותפים היקרים שלנו בטק 12, לאורך הסאונד, אלעד ויוונטה, למפיקת הפוסט, לי שלום, ולעיצוב הגרפי, לירן ארביב מסטודיו מאקו.
ואם אהבתם את הפרק, ממש נשמח אם תשתפו אותו עם חבר, חברה, בני משפחה, זה מה שעוזר לנו לצמוח ולהפיץ את הבשורה לעוד אוזניים. אז זה הכל היום, הפרק על נטפליקס, וכמו תמיד, נתראה בפרק הבא.
ביי!
התמונה הגדולה בטק 12, בחסות.
Welcome to the future of tech. Look up our careers at Amdocs. Make it amazing.